לפני שמתחילים הודעה חשובה. יום שישי בבוקר, 8 בספטמבר, אנחנו נפגשים לסיור ונפגש מאזינים. הסיור יהיה בלוד וברמלה, יהיה מגניב, יהיה מעניין, נכיר אחד את השני, תוכלו לשאול אותי שאלות. מה שחשוב הוא שמספר המקומות מוגבל, אז מי שלא יספיק להירשם, פשוט לא יוכל להגיע. אז תיכנסו לגורליק.net/מפגש, ותבטיחו את מקומכם. ועכשיו לפרק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
ואני ירון.
רצית, ירון, לקרוא לפרק הזה, המזרח התיכון המסומם.
כן, ככה זה מרגיש בזמן האחרון, בתור מי שקורא ערוצים רבים בערבית, ואני חשוף לתקשורת בשפה הערבית ברמה יומיומית, אני מרגיש שאנחנו, כלומר, כל מדינות האזור מוצפים בסמים. זו תופעה ממש שאני מרגיש בחודשים האחרונים שהולכת ומחמירה, ואני אנסה להסביר למה זה קורה, איזה בעיות זה יוצר, מה הפרופיל של סוחרי הסמים במזרח התיכון, באזור שלנו בזמן האחרון.
למה תן לי לנחש? כסף.
תמיד זה היה כסף, תמיד סמים זה כסף קל, עם סיכון גבוה וגם סיכוי גבוה, כלומר, הם מרוויחים הרבה, ואפשר כמובן, יש עונש מוות ברוב המדינות באזור על סחר וסמים, אבל כל זה, מה שחשוב, שורה תחתונה, אנחנו לא יכולים לחיות בשכונה כזאת בלי שאנחנו נהיה גם חשופים לזה, ואין ספק שהסמים האלה שמיוצרים, כמו שהסברנו בפרק הראשון על הסמים,
שזה היה לפני כמה חודשים, היה לנו כבר פרק על הסמים.
נכון, אני ממליץ למאזינים, אני היום ממש בקצרה אסכם את זה, אבל נמשיך את זה להתפתחויות האחרונות ביותר. זה מגיע מבקעת הלבנון, ישר לפיצוציות שלידינו, או למסיבה שהילדים שלנו רוקדים או הולכים למסיבה, וזה מגיעים כולנו חשופים לזה, כן? זה נכנס כמו טילים לעורף שלנו, ויש פה ממש סכנה רצינית מאוד. זה לא פחות גרוע מארסנל הטילים של חיזבאללה, או נשק. כן, זה דבר.
על איזה סמים אתה מדבר? אתה מדבר על גראס או על סינתטי, חומרים סינתטיים?
אני חושב שמדובר על הכל. זאת אומרת, אני שומע דיווחים על חשיש, ועל דברים הרבה יותר מסוכנים, על קפטגון, ועל קריסטל, ועל עוד דברים. וזה מצטבר למשהו מאוד מאיים, ואולי אתה והמאזינים זוכרים שרק לפני שבועיים היה סיכול רציני של חדירת סמים מסיני, שממש אחרי זה היה פיגוע של חייל מצרי, אבל לפני זה לא דיברו על זה הרבה, אבל היה סיכול רציני מאוד של חדירת סמים, וכל הזמן, כל כמה חודש-חודשיים יש לנו ניסיון להבריח סמים מגבול לבנון.
עכשיו, תראה, קודם כל אני, דעתי האישית, כרוקח לשעבר, אני חושב שחשיש צריך להיות חוקי לגמרי כמו סיגריות, זה יפתור בעיניי המון בעיות חברתיות ולא ייצור יותר מדי בעיות חדשות, אבל זה נשים בצד, אבל כדי ליצור את הקפטגון וקריסטל מת, זה לא, זה תעשייה, זאת אומרת, קשה מאוד להסתיר את זה, זה מפעל גדול, צריך חומרי גלם, הוא צריך פועלים, הוא צריך facilities, איך זה קורה?
כן, אז זה כבר דיברנו בפרק הקודם, שיש לנו בעיקר בבקעת הלבנון, יש ייצור של גם אופיום, ושל קפטגון, ודרך אגב, יש בפרק הזה אחד הדברים, סיבות שרציתי לעשות עוד חלק על הסמים, זה החשיפה המטורפת שהייתה בתקשורת על הנושא הזה, ועל זה אני רוצה לדבר דווקא מקרב הדרוזים, ואני רוצה להחמיא פה על האומץ הבלתי רגיל של העדה הדרוזית בסוריה, שערוץ סוודה 24, סוודה 24, הם חשפו את הדבר הזה עם שמות. אתה יודע, אני קראתי את זה, אני לא האמנתי. היו שם שמות של הסוחרים, מילות קוד שהם משתמשים, הטראפיק, כל המסלול של הסמים, ותשמע, זה לא פשוט, הם חיים בתוך סוריה, והם מדברים על מעורבות של המשטר הסורי, של חיזבאללה, של איראן, זה לא צחוק. הם כנראה במצב כל כך קשה, שבאמת אין להם מה להפסיד. זאת אומרת,
אתה יודע, זה מזכיר לי לפני, מה זה היה, איזה הסלמה מול לבנון, שהיה כפר דרוזי שעצר בגופם את השיירות של חיזבאללה בלבנון.
נכון.
כנראה כן, עדה לוחמנית.
ללא ספק, ואנחנו גם ראינו שהיא יכולה להשפיע גם על החלטות ממשלה פה בישראל. טוב, אז בוא נתחיל מההתחלה. קודם כל, בפרק הקודם, ככה תקציר הפרק הקודם, דיברנו על היסטוריה של החשיש והסמים באזור. המילה חשיש היא פעם ראשונה אנחנו נתקלים בה ממקורות ערביים במאה ה-12, ביקורת על קאט שיעית שהתפצלה מהשיעה האיסמאילית, הניזרים, במאה ה-12, וגם אלה זוקת שהייתה אלימה מאוד, פעלה בסוריה ובאיראן, קראו להם החשישיון, והם הם היו בעצם טרוריסטים, כן? פעם הבאה אנחנו נתקלים במילה חשיש גם בפסקי הלכה של החכם הסוני אבן תימיה במאה ה-13, שהוא אסר את השימוש בחשיש והאשים את המונגולים שהם הביאו את זה איתם. זאת אומרת, זה משהו זר מחוץ לעולם המוסלמי, והוא היה מודע לנזקים הרפואיים והבריאותיים של הסמים. ואחר כך חיילים של נפוליאון נתקלים בזה יותר מאוחר, כן, הם מגיעים הרי למזרח תיכון בשנת 1799, אני לא יודע אם זה הם שמביאים את זה לצרפת, או שהם מביאים את זה גם מהמזרח הרחוק, ככה מהודו ונפל, אבל זה מתחיל להגיע לאירופה, ושם משתמשים בזה פעם ראשונה במאה ה-19 וה-20, אתה יודע, גם לרפואה ולעוד דברים, אתה יודע.
recreational, מה שנקרא באנגליזית.
כן. גם אני אזכיר את הדבר, זה באמת אחד הדברים המרתקים, זה המילה חשיש והקשר בין הצלבנים, הם חששו מהקאט הזאת, השיט, שקראו להם חששיון, והם קראו להם אססין, כי הם עסקו בהתנקשויות וברצח, ולכן המילה האירופאית אססין, התנקשות או רצח, באה מהמילה חשיש. וזו אטימולוגיה אחת היפות והמרתקות שאני גיליתי במהלך לימודי המזרח התיכון. אחר כך דיברנו על חשיש, איפה יש חשיש, איפה מייצרים אותו, איפה יש גם לא רק חשיש, באופן כללי קנאביס וסמים אחרים. המרכז הייצור של הסמים במזרח התיכון הוא בעצם צפון לבנון, בבקעת הלבנון, אבל מלחמת האזרחים הביאה את הסמים גם חזק מאוד לתוך סוריה, בגלל שגם ארגוני טרור מטבע הדברים משתמשים בסמים, מוכרים סמים, חלק ניכר מההכנסות שלהם זה מסמים, לכן הכניסו את הסמים ובעיקר את הכדור הזה שנקרא קפטגון, שהוא סם שנהיה מאוד מאוד נפוץ בסוריה, והוא מאוד נמכר בכמויות אדירות, במיליונים, כן? והופך לצרה צרורה. לפי החשיפה של אותו ערוץ דרוזי, סוודה 24, סוריה היא לא בירת הקפטגון, כמו שאני חשבתי, היא בעצם אזור שאליו מיוצא רוב הכמות מיובאת מלבנון, ויש גם מקומות שמייצרים אותם חקיינים סורים, בדרך כלל ממוצא לבנוני, זאת אומרת, ולכן גם בעולם הסמים זה ידוע שהלבנוני זה האיכותי במרכאות, אני אומר מרכאות, כן, והפחות, החיקוי, הקצת יותר זול, זה הסורי.
דרך אגב, לפי ויקיפדיה, סוריה באמת, ככה כתוב לפחות, נחשבת לבירת הקפטגון העולמית.
כן, תראה, כי הכמויות שאוספים שם, הן כמויות אדירות, ואנחנו אמרנו שגם הלוחמים במלחמת האזרחים השתמשו בזה לא מעט, וגם למה זה מצליח בעצם? ככל שהאזורים האלה עניים יותר, אז יותר קל לסחור ולהעביר את הסמים ממקום למקום, וגם אין משילות. בסוריה ובלבנון זה מה שמשותף, שאין ממש משילות, אי אפשר להניש את סוחרי הסמים כמו שצריך, השלטונות לא מצליחים להשתלט, ואפילו...
גם זה שלטונות מושחתים.
מושחתים, ובדיוק אני עמדתי להגיע לזה, המשטר הסורי מעורב עד צוואר בנושא
אבל
הזה.
אבל פה תראה, פה יש, אני יכול גם לטעון טעון שהמשטר הסורי ולבנון הם משטרים תחת סנקציות כבדות. אז ברגע שאתה תחת סנקציות, אז אתה, גם אתה סוחר בפיתות וגם בסמים, אז אתה פחות או יותר עושה את אותה עבירה, אז כבר עדיף לך לסחור בסמים, כי השולי הרווח שהם יותר גבוהים.
כן, הסכומים, מה שנפוץ על ידי סוויד ה-24, זה סכומים דמיוניים. מי שמייצר את הסכומים, את הסמים האלה, מרוויח עשרות מיליונים של, של דולרים בחודש. זה רווחים עצומים. אני תכף אתן כמה מספרים. יש לנו מסלול, הם ממש חשפו את המסלול, אני חושב שקצת היה לי נתונים לפני כן על המסלול הזה, אבל כאן זה ממש נחשף בצורה מאוד ברורה, גם שמות של הסוחרים, אני אזכיר אחד, תכף אני אסביר למה, אבל קודם אני רוצה להסביר איך זה עובר, זאת אומרת, יש לנו פה גבולות פרוצים, אבל לא רק פרוצים, זאת אומרת, הם ארוכים מדי מכדי שיהיה אפשר באמת להשתלט על ה... לסבר על ה... את האוזן, למשל, הגבול ישראל בגולן זה בערך בין 80 ל-90 קילומטר, ולבנון זה 300 בערך קילומטר. ירדן, סוריה, זה 370, כן? 370 קילומטר. ירדן, סעודיה, זה 730 קילומטר. עכשיו, לך תעצור.
במדבר.
במרחק הזה, אתה לא יכול לבנות איזה גדר לכל האורך בלי שיהיה איזה פרצה, כן, אבל גם לישראל בסיני יש גבול מטורף, כן, וארוך, ומאוד קשה לסגור אותו הרמטית. זאת אומרת, אפשר, אבל זה, אתה יודע, זה עולה המון לסגור הרמטית שטח כזה, וזה אחת החולשות. עכשיו, הרצף הטריטוריאלי, אנחנו מסתכלים על המפה, אם המאזינים יסתכלו על מפה של המזרח תיכון, הם יראו שיש גבול בין לבנון וסוריה, גבול ארוך מאוד, בין סוריה לעיראק וסוריה ללבנון, שמשם עוברים הסמים. אחר כך מירדן יש גבול ארוך עם עיראק וגבול ארוך עם סעודיה. זאת אומרת, אלה המסלולי המעברים של הסמים. בסופו של דבר זה מגיע לסעודיה. למה לסעודיה ולמדינות המפרץ? אז ניחשת כשדיברנו על זה, כי יש להם כסף. יש להם את הכסף, הם קונים, ולפי חשיפת סוויד ה-24, כל מעבר כזה בגבול מקפיץ את מחיר הקפטגון. לדוגמה, מסעית קפטגון זה שמכילה 500,000 כדורים לארגז, אז הם נתנו את המספרים, זה עולה $25,000 ארגז כזה, כשעובר את הגבול זה קופץ ב-$10,000. עכשיו, למה זה קופץ? כי מגרדים, אתה יודע, מגרדים. אז ככה, קודם כל החיילים של הצבא הסורי מקבלים אחוזים. בעיקר החיילים שאחראים על הגבולות, זה הדיוויזיה הרביעית של מהר אסד, אח של בשאר אסד. אבל יש משהו מאוד מעניין, שזה נחשף לא רק בסוויד ה-24, אלא גם בעוד חדשות ועוד ערוצים, זה שיש גם מלחמה בין כנופיות, על הטריטוריות של המסחר. זאת אומרת, מחסלים אחד את השני, נלחמים על אזורי סחר, ולפעמים יש כביכול, המשטר הסורי נלחם בסוחרי סמים. מתי זה קורה לדעתך?
בשביל להעיף את האנשים שתופסים את המקום של האנשים הנכונים.
בדיוק, להעיף את המתחרים, ויש אפילו שמות של חוליות שניסו לפתוח עסק במרכאות של סחר בסמים, אז המשטר הסורי כביכול נלחם בתופעת הסמים, כדי שיהיה לו בלעדיות על המעברים האלה, כדי שהדיוויזיה הרביעית, ואפילו מה שחשף הערוץ הדרוזי, גם המודיעין הצבאי, שכפוף ישירות לאסד, לנשיא בשאר אל אסד, גם הוא מעורב בעיקר באזור הדרום, במעברים עם ירדן. עכשיו ככה לסבר את האוזן, מספרים, אז אמרנו ככה, קודם כל לפי הנתונים 75% מהברחות לא נתפסות, אוקיי? לא נתפסות. זאת אומרת הרוב, 3/4 מהברחות. ב-2022 okay. ירדן תפסה 16 מיליון כדורי קפטגון. 16 מיליון.
דרך אגב, ירדן בסיפור הזה, ככה זה נשמע עם מדינה יחידה, אבל בדרך שכן מנסה באופן אקטיבי וכן להילחם בזה, זה נכון?
ירדן וישראל, כן, ירדן וישראל. ירדן, החיילים, משמר הגבול מקבל הוראות שוט טו קיל. פשוט להרוג אותם, לא לעצור אותם, לא שום דבר, ישר להרוג אותם על הגבול. ויש התפתחויות מדיגות, גם טכנולוגיות. תשמע, הם המבריחי סמים מעבירים את את הסחורה גם במלאטים. כן, ירדן הפילה מלאט רק לפני שבוע, זה היה בחדשות, שהפילו מלאט, ואפילו היה כתוב שהיה על זה 500 גרם קריסטל. זאת אומרת, זה מה שגילו במלאט. אבל החדשות הגדולות זה אירוע שקרה לפני חודש שהוא פשוט יוצא דופן, אתה יודע, וזה לא הספקנו אז לדבר, זה עוד לא קרה, אבל ירדן הפציצה בדרום סוריה את האסקובר של סוריה, סוחר הסמים הגדול ביותר של סוריה, שהוא מרעי רמסן, הוא היה איך הוא גדול סוחרי הסמים של האזור, ומדובר ברועי צון פשוט, ואני שעלה לגדולה בגיל 47, כן, לפני החיסול שלו כבר היה בבעלותו בתי מלון ווילות, ובתים מלא נדלן בדמשק, אבל זה נגמר בסוף רע מאוד, המטוס הירדני הפציץ אותו, הרג אותו עם אשתו וששת ילדיו. מה שמעניין בדיווח הזה, שגם ירדן דיווחה, זאת אומרת, הדיווח היה גם על מפעל לייצור סמים בבעלות איראנית. אז כאן יש איזושהי מעורבות איראנית בנושא הזה בדרום סוריה, אם אנחנו, זה היה בערוץ סעודי, אז שוב, אנחנו לא יודעים מה אמינות הידיעה הזאת, אבל הסיפור עם האסקובר, הוא ודאי, הוא דווח על ידי כמה תחנות וכמה ערוצים, וזה דבר יוצא דופן, זאת אומרת שירדן מפציצה בסוריה, כן? זה חסר תקדים. אז המלחמה בסמים, אתה רואה לאן היא מובילה, היא יכולה להוביל למלחמה בין מדינות, וזה דבר, עכשיו אני אמרתי שאותו מרעי, האסקובר של סוריה היה רועה צון, וזה קצת מוביל אותנו אולי לדבר טיפה על הפרופיל של סוחרי הסמים. אז לפי הסוודה 24, דיווח, רוב סוחרי הסמים הם בין גיל 18 ל-23, ופה ושם גם מדווח על ילדים שמעורבים בזה.
זאת אומרת, לא, רגע, אבל יש פה, צריך להבדיל בין הסוחרים שהם בתחתית השרשרת, לבין כאלה שבאמת מרוויחים מזה כסף, אז אני מניח שילדים כן. הם...
ברור, אבל אני מדבר על רוב הסוחרים, הם בגיל הזה, הבעלים, הבוסים הגדולים, הם בסביב 40, בין 40 ל-60. אז עכשיו, מה שמעניין שרוב אנשים שמתעסקים בזה ומתעשרים מזה, הם או רועי צאן או בדואים. למה? מה אתה אומר? למה רועי צאן או בדואים? מה מייחד אותם?
קל להם להסתיר את זה בטבע?
בדיוק, הם מכירים את השטח יותר טוב מכולם, יותר טוב מהצבא, יותר טוב מכל המודיעין וכולם, הם יכולים למצוא מסלולים חלופיים תמיד, ולהמציא דרכים חדשות, ולכן הם, אותו, גם אסקובר היה, כמו שאמרתי, התחיל את דרכו כרועי צון, וזה כמובן התעשרות מהירה, מה שדיברנו בהתחלה. אז אנחנו דיברנו על מסלול אחד שהוא המסלול שמוביל בסופו של דבר לסעודיה, ואני חושד, וכבר הזכרתי את זה בפרק הקודם, שיש פה גם משהו מכוון, זאת אומרת, זאת אומרת שהציר המוקאוומה, ציר ההתנגדות, רוצה לפגוע באויבים שלו לשעבר, או אויבים שלו בהווה, זה תלוי איך אנחנו מתייחסים לזה, שזה בעיקר הציר הסוני של
זאת אומרת,
ירדן,
נשק
מצרים, סעודיה.
סמים כנשק.
כן, זאת אומרת להציף א', את האויבים, את המתחרים בעולם המוסלמי, מתחרים הסונים.
אבל פה יש בעיה, כי הרי יש זליגה. אף אחד לא מונע מאותו רועה צאן לבנוני לעשות איזו עסקה קטנה הצידה ולמכור את זה לתוך הכפרים שלו, ובדרך בירדן ובסוריה, ואז זה כבר פגיעה עצמית, אז איך הם מטפלים? כאילו...
אבל רוב הסמים מגיעים בסופו של דבר לאוכלוסייה הסונית. זאת אומרת, זה הורס את החברה הירדנית, את החברה הסעודית, שם הפגיעה עיקר, כן, יש נפגעים גם שיעים, מה לעשות, כן, יש גם, אתה יודע, שיורים טיל, לא ממש מכוונים אותו, אני מתאר לעצמי, שלא נדע שאם יהיה ירי של טילים מהצפון, אז הוא ייפול גם במקומות שלא בדיוק חיזבאללה רוצה לפגוע, כן, גם סדאם חוסיין במלחמת המפרץ פגע בטעות בגדה המערבית, הוא אמר שהוא לא ממיין עדשים בזמנו, טוב, אנחנו
מנוח מעניין.
בכל מקרה זה 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 ציני, אבל זה זאת המטרה. האויב השני שהם רוצים להציף בסמים כמובן זה האויב הציוני, זאת אומרת להכניס דרך ירדן ודרך רמת הגולן ולבנון סמים, והיה לנו לא מעט פרשיות בעבר של הברחות בעיקר מהצפון, מאזור לבנון, ולפעמים דרך יישובים, דרך רג'ר, דרך עוד מקומות, היו לא מעט הברחות. מה שמעניין שסוודה 24 גם חשף לא רק שמות אלא גם מילות קוד. אני, לדוגמה, הם אומרים שהקפטגון, הם קוראים להם עדס, עדשים, בגלל הצורה שלהם, זה כדורים קטנים כאלה. והם אומרים חטב, חטב זה עצי עסקה, הם קוראים לזה לחשיש. ולמסלול ההברחה הם אומרים סקה, שזה פסי רכבת. יש להם קודים משלהם, שהם אומרים במכשירי קשר, בטלפון, כדי שלא ממש יעלו עליהם, להקשות על המודיעין של כל המדינות. אז זה מסלול אחד שהולך דרומה לכיוון סעודיה, לכיוון מלבנון וסוריה, לכיוון סעודיה וישראל.
אתה יודע, מדינה אחת שלא הזכרת זה מצרים.
כן, זה בסופו של דבר מגיע גם למצרים, דרומה, שגם מצרים מנהלת מלחמת חורמה, כמובן נגד המבריחים, אבל לאחרונה נחשף, ממש לפני שבוע, היה שבוע, השבוע, שבוע לא לסמים, בעיראק. כלומר, יש הברחות ענקיות לעיראק, עיראק סובלת ממכה אדירה של סמים, והיה כנס באזור נינווה, נינווה, כן, היה של חשף נתונים מדהיגים ביותר על מה שקורה בעיראק, כתוצאה מהעוני והייאוש שם של האוכלוסייה. יש פשוט חדירה מצפון ומדרום של סמים, אז בכנס הזה חשפו שב-2022 נעצרו לא פחות מ-14,000 עיראקים, שלפחות חצי מהם עדיין נמצאים בכלא.
על מה? על סחר
על, בסמים? על סחר בסמים בדרגות שונות, וזה מכת מדינה. זאת אומרת, נפתחו בשנים האחרונות 6 מרכזי גמילה ברחבי המדינה, גדולים מאוד. ואחת הסיבות, ניסו לנתח למה זה קורה דווקא בעיראק, אז ככה, אז אמרתי, מצפון יש את הקפטגון בעיקר שמגיע בעיקר מהגבול הסורי, וקצת גם מזליגה מירדן, אבל גם יש מדרום, מהמזרח, דרום-מזרח, שזה מגיע מאיראן, ששם בעיקר קריסטל וחשיש. זה לפי הנתונים שנחשפו בכנס הזה.
וגם אתה יודע, מדינה כושלת, תמיד יש עלייה ב... אנשים מה יש
נכון,
להם
ויש
לעשות,
שם את הגורם נכון, הגורם הבעייתי, חוסר משילות, אותה בעיה שיש בסוריה ובלבנון, וגם שם, אתה יודע, השחיתות מאוד מאוד גדולה במשטר, ואחד המומחים העיראקיים, אני ראיתי כמה מומחים שדיברו על זה, ואמרו שהבעיה שעד 2003 היה מאוד ברור מה עושים לסוחרי סמים, זה היה עונש בתלייה.
ומה קרה אחרי זה?
ואז ביטלו, אתה יודע, ב-2003 היה את הפלישה האמריקאית, שינו את החוק, יצרו חוק חדש, רצו שזה יהיה מדינה יותר סובלנית ודמוקרטית, אני אומר את זה בשיא הציניות, ואחד התופעות לוואי זה היה ביטול עונש המוות, שהיה עד תקופתו של סדאם חוסיין, לא שאני מחמיא לו חלילה, אבל בשטח הזה הוא הצליח להרתיע כנראה את סוחרי הסמים, ועכשיו זה 20 שנה מאסר, זאת אומרת, זה פחות מרתיע ממה שהיה עד אז. אז כך שאנחנו
גם
רואים...
אז הייתה מדינה מתפקדת, הייתה, הוא היה רודן רצחני, אבל מדינה מתפקדת, היום פחות.
נכון, אז בסיכומו של דבר, יוצא לך שבעצם מכת הסמים נמצאת בכמה מדינות באזור, זה בעיה הולכת וגוברת, ככל שהמצב הכלכלי יידרדר, אנחנו נמשיך ונשמע יותר ויותר על בעיית סמים, ירדן נלחמת בכל הכוח, כמו שאתה אמרת, ירדן וישראל הם בחזית המאבק הזה, אבל
יש
בגדול...
יש שיתוף פעולה בין שתי מדינות בנושא הזה, אתה יודע?
לא ידוע לי. לא ידוע לי, אבל אני לא אתפלא אם יש שיתוף פעולה כזה, ורצוי שיהיה כמובן. לדעתי לא צריכה להיות סיבה שלא יהיה. כמו שיש שיתוף פעולה נגד טרור ונגד דברים אחרים. ועכשיו השאלה האחרונה, אולי שנשאל, זה מי עומד מאחורי זה. אמרנו, אם זה משמש גם להכנסות וגם ל... את מי זה משמש, את מי זה, מי מרוויח מהסמים, בסופו של דבר, ציר ההתנגדות. שזה הציר של סוריה, חיזבאללה ואיראן. גם, אז הם המרוויחים הגדולים, מי המפסידים? ירדן, סעודיה, מצרים, וגם עיראק בדרך. שהיא, כן, אתה יכול לקרוא לזה תופעת לוואי של התופעה, כי יש המון שיעים בעיראק. אז בעצם אנחנו יכולים בזהירות מסוימת לומר שזה גם מכוון. זאת אומרת, יש פה איזה הציר הזה הוא עוסק בסמים גם בשביל הכנסות וגם כסוג של מלחמה בעורף, העורף הישראלי, העורף הירדני, הסעודי, וזה הורס לאט לאט את החברה ומחרסם בה, וזה מין מלחמת התשה, כן? אנחנו כל הזמן מודאגים מהפצצה האיראנית, מהגרעין, מהזה, אבל זה דבר מאוד מאוד מסוכן ומאיים.
כן, הבעיה במלחמה הזאת שנשור את התופעות לוואי כל כך ארוכות טווח, כי ברגע שאדם מכור, זה הוא, משפחתו ואולי דור אחריו הרוסים.
נכון, יש לנו גם משתפי פעולה לא מעט שסוחרי סמים בתוך ישראל ובתוך ירדן ובתוך סעודיה, שמשתפים פעולה ומעבירים את הסמים, כי זה רווח קל.
בדיוק דיברנו לפני שבוע עם דוקטור סלים בריק על ההילה הזאת שיש בחברה הערבית לסוחרי סמים וסוחרי נשק, וכמה זה יותר כיף להיות סוחר סמים מאשר להרוויח כסף מעבודה.
טוב, זה כבר בעיה גם חינוכית, זה בעיה, צריך לעבוד גם במישור הזה, וכן, צרה צרורה סמים, עוד צרה במזרח התיכון, חוץ מהעוני.
אם חשבנו שחסר, אז יש עוד אחת.
ודיברנו על התייבשות המזרח תיכון, פרקים מאוד מומלצים, אני ממליץ לכל המאזינים. אז צרות לא חסר פה במזרח התיכון.
טוב, בנימה הצובה זו, יש לך משהו מעניין ומשהו, לא, סליחה, לא מעניין, משהו...
אופטימי, אתה רוצה משהו... אתה רוצה לסיים במנה אחרונה קצת מתוקה יותר, אז אמרנו, אנחנו, הנושא של הסמים יכול לקרב מדינות, זאת אומרת, שיתוף הפעולה במאבק בסמים יכול לקרב מדינות כמו ירדן וישראל בוודאי, אבל אפילו סעודיה, ולא אמרתי דבר מאוד חשוב, אני אוסיף כאן בדקה, זה שאחד התנאים לחידוש היחסים עם סוריה, זה לא רק החזרת הפליטים,
אלא מלחמה בין מי לסוריה?
בין סעודיה לאיראן, אמרנו אחרי סעודיה ואיראן היה התקרבות לסוריה, כן, של סעודיה, של ירדן. אחד התנאים שיעמידו הירדנים והסעודים להתקרבות הזאת, זה להילחם בסמים. עכשיו, איך אסד יילחם בסמים אם הוא ואח שלו המרוויחים העיקריים מזה? הם ראשי הקרטל, כן, הם ונסראללה, הם סוחרי הסמים הגדולים ביותר של האזור. אז איך בדיוק הם ימלאו את התנאים האלה? אז כאן יש בעיה מוקש רציני בהתפייסות הסורית עם הליגה הערבית, וגם מצד שני סיבה להדק את הקשרים בין גורמי הביטחון של ירדן וישראל, ואולי בעתיד סעודיה, אינשאללה.
אינשאללה. טוב, בסדר, הבנו, תודה רבה ירון. מזכיר לכל המאזינים, אתה ירון כתבת בנושא הזה מאמר די גדול בזמן ישראל.
נכון.
אז אפשר לחפש את זה ולקרוא, זה היה בעמוד הראשי. לכל המאזינים יש עדיין לא רשום לניוזלטר של ירון שמגיע לאימייל כל סוף שבוע בימי שישי, כדאי מאוד לחפשו ניוזלטר השבוע במזרח התיכון, תירשמו, זה מגיע, זה יש כתבות ולינקים למקור וקצת סוריה, סליחה, קצת בעולם הערבי, קצת טורקיה, קצת איראן.
ואנחנו תמיד מדווחים כמעט תמיד לפני החדשות על האירועים, ואנחנו מביאים דברים שלא מופיעים בחדשות, למשל, אני עכשיו זורק דבר קטן, למשל, מישהו יודע שאלג'יריה מפתחת כורים גרעיניים, בזמן שארצות הברית משגיחה על סעודיה ומודאגת מאיראן, אלג'יריה עכשיו מפתחת. זה למשל היה בניוזלטר האחרון.
יפה, אתם רואים? איפה שמעתם את זה? רק בניוזלטר של ירון.
ודאי, ודאי.
כן, כן. אז יש את הניוזלטר, לא לשכוח להירשם להסקט הזה בכל יישומוני הסקטים באשרהם. יש לייקים. כל מי שלא עשה לי לייק, זה לא בסדר. זה לא בסדר. זה פשוט עושה לי כל כך טוב בלב, אז תעזרו.
עכשיו אני אלך לעשות לך, עכשיו.
כן, הנה גם עכשיו ירון עושה, אני בעצמי עושה לי לייק כל הזמן. לא, עכשיו ברצינות, אין מספיק תשומת לב לנושאים האלה. ואז אנחנו מסתפקים רק באיזה כותרת ובאיזה מילה רדודה פה ושם, ופה אנחנו קצת מתעמקים יותר, אז זה חשוב. אז ככל שיש יותר, זה לא שאני שיא העומק, כן, אנחנו, אבל זה מגביר את העומק. חוץ מזה, זה עושה לטוב בלב.
נכון.
אז זהו, בנימה זו, יהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים בריאים ושלווים. ביי ביי.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי, וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.